אם כך, אנחנו עכשיו הגענו לבני יששכר, ולבני יששכר תולה ופואה ישוב ושמרון, פסוק ב' בימי דוד 22,600. אנחנו צריכות להבין, יש פה כמה נקודות, אני ממש מודה להשם, יצאתי די נסערת מהשיעור הקודם, היו כמה דברים שלא חשבתי עליהם במשך השיעור, חשבתי שצריך לתת להם מענה, ובזכות השיעור הזה, ברוך השם, התקבל מענה. אז אנחנו צריכים להבין שכשעזרא הסופר, הוא כותב את ספר דברי הימים, הוא נעזר במגילות יוחסין. עכשיו המגילות האלה לא היו בפעם אחת, הן נאספו. אם אתן זוכרות, דיברנו על כך שבימי ירובעם בן יואש ויותם, בימי ירובעם בן יואש, אז היו הגבול מאוד התרחב, יואש ירובעם בן יואש הרחיב את גבולות ארץ ישראל, ולרגל ההרחבה הזו הוא עושה מפקד, הוא מוסנה וסופר. אם אנחנו זוכרות היטב, גם בזמן דוד המלך היו מפקדים, כמו אחד המפקדים שיואב, הוא לא רוצה לספור את המפקד הזה, ובאמת על המפקד הזה יוצא קצף על עם ישראל. יש לנו כמה וכמה מפקדים, נכון, ואז היו כמה וכמה ספרי מפקדים כאלה. רק רגע, אני רוצה פרק זין, בבקשה. אם ככה, אני רוצה לעשות השלמה של כמה דברים שלא היו מספיק נהירים, ממש בכמה דקות, שאנחנו מבינים שהיו לנו כמה מפקדים, ואנחנו אמרנו והדברים עתיקים בפרק ד', זה אומר שהדברים האלה הועתקו, הם הועתקו במגילות יוחסין. עכשיו אנחנו קצת רצינו לברר מה קורה עם הארון, פגשנו את גבעון, ואיך הארון מתגלגל ומגיע לגבעון, ואיך יש לנו דוד המלך שכותב את המנגינות של הלוויים, ובדיוק לכבוד מה. ואז מסתבר שארון השם הוא נודד. קודם כל יש לנו את המשכן, כמו שאנחנו זוכרות, ברוכה הבאה, יש לנו קודם את המשכן בגלגל כשאנחנו עוברים את הירדן, אחר כך יש לנו את המשכן בשילו, המשכן בשילו חרב, המשכן עובר לנוב עיר הכהנים, ואז גם נוב נחרבת עם החשד הגדול של שאול בכהנים ששיתפו פעולה עם דוד, ואז המשכן עובר לגבעון. אבל מה קורה עם הארון? אנחנו זוכרות שעוד בזמן שילו הארון נופל בשבי אצל הפלישתים, ואז כשהוא חוזר לעם ישראל, הוא חוזר לגבעת יערים, לבית עובד הגיטי, הוא מחכה שם. יש לנו מצד אחד את הארון בבית עובד הגיטי, שמתברך מאוד הוא ומשפחתו, ומצד שני המשכן עובר מנוב לגבעון. עכשיו דוד המלך, כשהוא כותב את השירים של הלוויים ואת המנגינות שלהם, יש לוויים שמשוררים לפני המזבח בגבעון, והם גם משוררים לרייד ארון השם בעיר דוד. זאת אומרת, כאן יש לנו איזושהי תמונה יותר מסודרת מה קרה עם המשכנות. שלום וברכה. הנקודה השלישית שאנחנו רצינו להבין, אנחנו ראים כתוב מייחס את הלוויים, והוא מדבר במיוחד על משפחת אלעזר. ואלעזר ממנו יש משפחה שמתמיינת 10 דורות, 10 דורות, מגיע לפנחס, מגיע לצדוק, מגיע, ואז אנחנו רואים שבזמן שלום וברכה, שבסוף ספר שופטים בעצם הכהונה הגדולה עוברת, היא עוברת אל האח, אל המשפחה של האח של אלעזר, איתמר. שם אנחנו נפגוש את אלי הכהן ואת בניו, ולמה המשפחה הזאת מקבל את הענף הזה, מקבל את הכהונה. יש אומרים שבעניין פילגש בגבעה היה שם קושי גדול ואז הכהונה עוברת. יש אומרים ש היה שם עוד איזה סיבה, אבל אחר כך הכהונה עוברת חזרה אחרי מרד דוניה למשפחת צדוק, עוד פעם לבנים של אלעזר הכהן, חוזרת בבית ראשון ליהוידע הכהן, ומשם זהו. ההמשך חוזר למשפחת צדוק, כבר אנחנו מוצאים את יהושע בן יהוצדק כהן גדול, הוא מתחיל, פותח לנו את תקופת בית שני, ואת העלייה של זרובבל, וזהו, הכהונה הגדולה נשארת אצל הענף של פנחס, של משפחת אלעזר, של משפחת צדוק. עכשיו הדבר הרביעי שאנחנו רצינו לברר, זה אנחנו קצת לא זכרתי את השם של פול מלך אשור. אומרים חז"ל במסכת סנהדרין שכנגד כך של חזקיהו המלך היו 7 שמות, גם לסנחריב מלך אשור היו 7 שמות. בין השמות זה פול מלך אשור, בין תגלת פיל 10, תלגת פיל 10, שלמן 10. זאת אומרת, כך אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, הוא מופיע בשמות שונים. הוא היה גוי, הוא היה מלך אשור, ואחר כך מאשור, כי אנחנו קצת רצינו להבין מי בעצם הגלה. היו 3 גלויות, 3 פעימות של גלויות עד חורבן בית ראשון. וזה אנחנו יודעים שמאשור בעצם אחר כך ההנהגה מתעוברת לבבל. בבל היא זאת שהחריבה לנו את בית המקדש. אז אם ככה עשינו גם את הסדר פה, סגרנו את הפינה. ואז אנחנו דיברנו על שושלת רבן גמליאל, שושלת רבן גמליאל שהוא הנשיא, שאמרנו שבעצם הנשיאות שאנחנו מוצאים אותה עמוק עמוק בתקופת בית שני, הרבה הרבה שמות, היא מלווה אותנו דרך ראשי גלויות בבבל, אבל אחר כך כשאנחנו חוזרים הצאצאים עם זרובבל שהוא בן שאלתיאל שהוא צאצא של יהויכין, אנחנו נמצא כעבור 400 שנה את הצאצא שלו, את משפחת רבן גמליאל, הם גם מצאצאי בית דוד. ולכן אנחנו פה נסגור את הנקודה שאחת הבקשות של רבן יוחנן בן זכאי מאספסיאנוס הייתה, תשמור לי, תיתן לי את שושלת של רבן גמליאל. למה? כי אני רוצה את השושלת של המלוכה, של מלכות נצח. אלה יהיו 3 יסודות, שושלת רבן גמליאל, את רופאים שירפו את רבי צדוק, ואת יבנה וחכמיה, את התורה. אני רוצה לשמור לנו את התורה, שמתוך התורה הכל ימשיך ויתברך ותהיה תקומה לעם ישראל. ורבי צדוק הוא כוח של תפילה. התפילה זה הפנייה מאיתנו לריבונו של עולם. אז פה אנחנו סגרנו איזה מעגל, ועכשיו אנחנו נרוץ בשמחה לפרק זין. אם ככה, בפרק זין אנחנו רואים שבפסוק ב' כתוב בימי דוד 22,600. הנה יש לנו פה עוד מפקד, עוד מניין, עוד ספר יוחסין שמופיע עכשיו בימי דוד, ושם מנויים בני יששכר. עכשיו אנחנו בפסוק וב מגיעים למשפחת בנימין. בנימין ויוסף הם שני הילדים של רחל, והנה אנחנו רואים משהו מאוד מוזר. ובנימין, בלה ובכר וידיאל שלושה. שלום וברכה. מה מוזר לנו? אנחנו רואים פה שלושה בנים. מה מוזר לנו? בפרשת ויגש, אם אתן זוכרות, אז מונים את הילדים, את הצאצאים מרחל, הילדים של יוסף והילדים של בנימין. אנחנו זוכרות כמה נוגע כשהכתוב מתאר את בני בנימין בפרשת ויגש, כתוב כך: ובני בנימין, בלה ובכר ואשבל, גירה ונעמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד. כמה ילדים יש שם? 10. אבל מה שכל כך נפלא, בנימין לא שוכח את אחיו החסר לו, את אחיו הגדול, והוא אומר שכל ילד שנולד לו הוא קורא על שם אח שלו, יוסף. אומר המדרש: ובני בנימין, וכולם נקראו על שמו של יוסף: בלה שנבלה בנעומות, בכר שהבכור לאמו, אשבל ששבעו אל, גרה שגר באכסניות, נאמן שנעים ביותר, אחיו הראש, אחיו וראשי הוא, מופים וחופים, הוא לא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו, ארד שירד לבין אומות העולם, ויש אומרים שפניו דומים לוורד. כל כך נוגע ללב. ופה אנחנו פוגשים לוורד, כל כך יפה. אנחנו יודעות, בנות צעדו עולי אישור, הן לא יכלו להעתיק את המבט שלהם מהיופי שלו. הוא קיבל את היופי של רחל, שהקלסטר של היפת תואר ויפת מראה. עכשיו פה אנחנו פוגשים בסך הכל כמה ילדים לבנימין? 3. מה קורה עם יתר הילדים? אז זהו, שאנחנו מוצאים רשימות, אנחנו מוצאים פה 3, בהמשך אנחנו נמצא עוד, אבל הכתוב רוצה להוביל אותנו דרך הילדים האלה באופן ספציפי למלכות שאול. אנחנו עוברים ממלכות למלכות, ותכף נראה איך המלכות מגיעה. אז נזכור שלבנימין פה מנויים 3 בנים, בלה ובכר וידאל, 3. מבני בלה נולד בין היתר אירי, ואחר כך אחד הילדים, אחד הצאצאים, נקרא אחי שחר. אחי שחר. ואז אנחנו מוצאים שיש לנו משהו, פסוק לא מובן, פסוק י"ב: ושופים וחופים בני עיר, חושים בני אחר. לא מבינים. שופים וחופים הם היו הבנים של בלה. אחד מהם נקרא אירי, הם היו הבנים של עיר, אירי. ובני אחר, מי הוא האחר הזה?
שבט דן.
אומרים חז"ל זה שבט דן. וכי למה נקרא אחר? מכמה סיבות. סיבה ראשונה, הוא היה הולך במאסף, הוא שמר על כל המחנה מאחורה. היה גיבור מאוד, שבט דן. אנחנו יודעים מי נולד מדן? שמשון, נכון? היה גיבור. אבל יש עוד סיבה. נכון, נכון. יש גם כל כך הרבה מורכבות. והנה באחר הזה יש עוד בחינה. אומרים, למה הוא לא נקרא בשמו דן? מה יותר פשוט מלהגיד לנו שזה מדובר כאן על דן? אלא שעשה מעשה אחר. מהצאצאים שלו התחילה עבודה זרה. אנחנו זוכרים שאת העגל של הזהב האחד שמו בדן. דרך אגב, למה דן? אנחנו מוצאים אותו בצפון. הלא דן קיבל את הנחלה שלו קרוב לים, קרוב לאזור עזה, יותר צפצת. אלא שמה שקרה, דן לא הצליח לחלץ את הנחלה שלו מידי בני פלישתים, ולכן הוא נודד צפונה. איפה נמצא נחל דן? בצפון של ארץ ישראל. אז אנחנו רואים שהנחלות, אנחנו לא התנחלנו אותם לגמרי כמו שהיה לפי התוכנית המקורית. עכשיו, כל אלה בני ידיעאל, פסוק י' א', לראשי אבות, גיבורי חיילים, 17,200 יוצאי צבא, ודיברנו על שופים וחופים, ועכשיו בני נפתלי, יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בילה. גמרנו. אנחנו לא מקבלים שום דיווח על המשך התולדות, לא של דן ולא של נפתלי. למה? זהו, אלה היו מגילות היוחסין שהיו בידיו של עזרא הסופר. אין לו ממה לייחס. והנה אנחנו ממשיכים על בני מנשה. בואו נראה מה קרה עם מנשה. מנשה, הבן אחד הבנים, הבן הגדול של יוסף. ובני מנשה, אסריאל אשר ילדה פילגשו הרמיה, ילדה את מחיר אבי גלעד. עכשיו הייתה לו פילגש למנשה, היא ילדה לו בן שקראו לו מחיר. עכשיו מחיר הזה, אנחנו שומעים עליו שהוא לקח אישה לחופים ולשופים, ושם אחותו מאחה, ושם השני צלופחד. תכף נגיע לצלופחד. מה זאת אומרת? אלו אנחנו מדברים עכשיו על בני מנשה, נכון? אז איך הוא לוקח...
קוראים מנשה.
נכון. ואז איך הוא לוקח אישה לחופים ושופים? הלא אלה לא היו הילדים שלו, נכון? הם היו מבני בנימין. אלא מה? שמות. שמות של הילדים, כן. אז זה אומר, הוא לקח לבנות שלו את שופים וחופים שהם התחתנו עם הבנות שלו. ועכשיו אנחנו יודעים שיש קשר של משפחה בין בנימין לבין בני מנשה, מחותנים, כן. את הקרבת משפחה הזאת אנחנו נראה בהמשך התנ"ך.
כל הזמן נראה מנשה.
נהדר, שם כל כך יפה. ושם אחותו מאחה, והאח שלו, איך קוראים לו? צלופחד, אנחנו מכירים אותו. ותיאנה לי צלופחד בנו. עכשיו בואו נראה איזה אידיאליסטים הילדים האלה של מנשה. פסוק י"ז, ובני אולם בדן, אלה בני גלעד בן מחיר בן מנשה, ואחותו המולכת ילדה את איש הוד ואת אביעזר ואת מחלה. עכשיו קודם כל יש להם אחות, היא מולכת, אנחנו מקבלים דיווח, היא מלכה באזור של הגלעד, היא מטפלת בקרקעות, היא מחיה את האדמות של ארץ ישראל. זה חוץ מהילדות של צלופחד שהן רצו נחלה. עכשיו אנחנו עוברות הלאה. פסוק חף, ובני אפרים שותה לך עוברת בנו ותחת בנו ולדיו בנו ותחת בנו וזוות בנו ושותה לך בנו ועזר וילד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם. והתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבואו אחיו לנחמו. גם לא ברור. אלא מתי אנחנו עלינו לארץ? הלכנו כבר, אפרים לא היה בן החיים. אפרים נולד, איפה הוא נולד? הוא נולד במצרים. הוא נולד, הבנים מנשה ואפרים נולדו במצרים. אז איך הילדים שלהם, איך הילדים של אפרים, הם יורדים לקחת את המקנה שלהם והורגים אותם אנשי גת? אנשי גת זה פלישתים. זה כל האזור הזה של עזה. יש פה את חמשת ערי פלישתים. מסתבר כזה דבר, שכשיוסף היה שליט במצרים, הוא אפשר לבן שלו מנשה להגיע לארץ ישראל ושם לפתח נחלות. עכשיו מהילדים של אפרים הם גם הגיעו לארץ ישראל, מפני שהם עשו חשבון וטעו בו. הם אמרו כזה דבר: מי הברית בין הבתרים ועד היום עברו 400 שנה. אז אם ככה, הגיע הזמן הגאולה. אנחנו נעלה לארץ ישראל. אנחנו נלך חלוצים לפני אחינו. אבל עוד לא הגיע הזמן. כי הזמן היותר נכון היה מלידתו של יצחק. רק 30 שנה יותר מאוחר, משה יגיע אל עם ישראל. ויגיד להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. הוא יגיד להם את הסיסמה. אבל הם יצאו. מסתבר שבמתקפה הזאת, שהם מנסים חזרה להחזיר את ארץ ישראל, לפלס את הדרך, נהרגים כמה אלפים. כ4,000 אנשים מבני אפרים נהרגים. לא כל השבט ברוך השם, אבל הם יוצאים. הם יוצאים כי הם רוצים לדבק בתוכנית של הגאולה. ואפרים, כשהוא שומע שהבנים שלו נהרגים, לא חוזרים, הוא מתאבל עליהם ימים רבים. אבל אנחנו רואים שהילדים של רחל, הם הולכים קדימה. הם רוצים את ארץ ישראל. ואנחנו עוברים לבני אשר, אמנה וישבה וישבי ובריאה ושרח אחותם. את שרח בת אשר אנחנו מכירים, שרח הקטנטונת הזאת שהיא מבשרת ליעקב שעוד יוסף חי, הוא מלך במצרים. ושרח גם שמה לב, היא ראתה איפה המצרים תומנים את הארון של יוסף בנילוס, ואיזו שהיא מבשרת אחר כך למשה רבינו איפה תמון הארון של יוסף. ואנחנו ממשיכים הלאה, פסוק מם: כל אלה בני אשר, ראשי בית האבות, גיבורי חיילים, ראשי הנשיאים, התייחסם בצבא במלחמה, מספרם אנשים 26 אלף. כאן אנחנו גמרנו את היחוסים גם של בני אשר. אז יש לנו כבר כמעט את כל היחוסים, ובפרק ח' אנחנו מסיימים עם בנימין. כי בנימין הוא סוגר מצד אחד את היחוסים, כי ממנו אנחנו נפגוש את מי? את שאול. אנחנו רוצים לראות איך השלשלת מלוכה אחר כך תתמקד לנו בדוד. אם ככה, פרק ח' פסוק א', ובנימין אנחנו חוזרים ושומעים את הרשימה של הילדים: בל הבכורו, אשבל השני ואחרח השלישי, השמות מתחלפים, נוחה הרביעי ורפא החמישי. כאן כבר יש לנו רשימה של 5 בנים של בנימין. י' א', ומחושים הוליד את אביתו ואת אלפעל. פסוק י' ב', ושמע הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה. אנחנו רואים שבנימין, אמן, בנימין בנחלה שלו, הוא ליד דן. אבל מה זה דן? דן הלו לא הצליח להרוש את הנחלה שלו, הוא עלה לצפון. אז לאט לאט בנימין התרחבו, המשפחות התרחבו, והם מגיעים ומתחילים לנחול את הארץ, את האזור של שבט דן, של של גת ושל איילון ושל לוד ושל אונו, האזור של מישור החוף. לאט לאט הנחלות מתפשטות ומתרחבות, גם אם זה לא הצד המקורי, אבל האחיזה בארץ מתחזקת. פסוק כ"ח: אלה ראשי אבות לתולדותם, ראשים אלה ישבו בירושלים. אנחנו מדברים על שבט בנימין, אנחנו חוזרות ונזכרות, מראשי האבות של בנימין יושבים גם בירושלים וגם בעוד מקום. ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מעכה. עכשיו אנחנו רואים ששבט בנימין יושב בשני מקומות, בירושלים ובגבעון. ואנחנו רואים בפסוק למד, סוף פסוק למד, וצור וקיש ובעל ונדב וגדור ואחיו וזכר, כבר אנחנו שומעים את הצליל של קיש, הם ישבו בירושלים עם אחיהם, פסוק למד ג', ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אש בעל, ובן יונתן מריב בעל. דרך אגב, זה משהו שנשאר עדיין בצריך עיון. אנחנו מצד אחד יודעים שהבנים של הבן של יונתן נקרא מפי בושת, לא מריב בעל, נכון? אלא שבתחילה הבעל כנראה לא הוכר כעבודה זרה, וברגע שהבעל הוכר כעבודה זרה, אז בספר שמואל הבעל הופך לבושת. זאת בושה שאנחנו קשורים באיזה דרך בשם לעבודה זרה.
לכל שופטים יש שיתוף, גם פסל מיכה, הם לא ממש, הם רוקדים על שני הסעיפים, פוסחים על שני מטרים.
ממש, ממש. תבינו עד כמה ההשפעה התרבותית היא חזקה. אנחנו לא הצלחנו להוריש את כל יושבי הארץ. הם יושבים בינינו במובלעות, ואנחנו למדים, יש יחסים גומלין, יש מסחר, מדברים על תרבויות, ולעזרה יש כוח כל כך חזק, שאנחנו אחר כך נראה שאנחנו גם נופלים לעבודה זרה. אבל אנחנו גם קמים ממנה. תת. פסוק א', וכל ישראל התייחסו, והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה, הוגלו לבבל במעלם. זאת אומרת שעד כאן אנחנו גמרנו את כל ההתייחסות, הכל כתוב, אלה המגילות שיש לפני עזרה, ורק שלא נשכח שהקשר הזה, מה שדיברנו בהתחתנות הזאת של בנימין יחד עם מנשה, אנחנו נמצא אחר כך את הקשר ההדוק הזה בכמה כיוונים בתנך. אנחנו נראה שכששאול יוצא להילחם, הוא הולך להציל את להציל בגלעד. בגלעד יושב מנשה, אמון מלך אמון, ומציע איזשהו הסכם מביש לבני מנשה. הוא אומר, אם אתם רוצים לעשות איתי הסכם, אני רק אנקר לכל אחד עין ימין. ומי שיוצא להיחלץ זה שאול. שאול הולך להושיע את אנשי גלעד, את המחותנים שלו. אנחנו נמצא בפילגש בגבעה, מי שבא לעזור לבנימין זה היה בני גלעד, בני מנשה. אנחנו נמצא
קוראים מרים מנשה. כל השני זה היה יש כאלה שמות, תגידו מנשקה, לא מנשה, מנשקה. אמרתי סליחה, אני את השם הזה לא מכניסה כרגע לפה.
נבריה. אשרייך שאת נאמנה, לא שינו את שמותם.
אני חושב שזה יהיה טהור.
לא שינו את שמותם.
אני רוצה לשאול משהו.
כן, כן, בבקשה. רצוי, זה לא הפרעה, זה לימוד.
אני רואה כאן מלא שמות, שמות שחלק בכלל אף אחד לא קורא בהם היום ומשתמשים, וחלק כן משתמשים, כן נקראו, וחלק זה שמות של מקומות. נכון שנהפכו למקומות לוד וגעת ולא יודעת מה, לא משנה. אבל אני שואלת, יש לנו את שמות האבות, אף אחד הם לא מוזכר כאן. אף אחד לא נתן לבן שלו את שמות האבות שלהם.
צריך
להיות. איך זה יכול להיות? יש להם שמות אביזעד, מה? יש לכם אברהם, יש לכם יצחק, יש לכם יעקב. למה אתם נותנים שמות
שמי מכיר? תראי, אני רק נותנת סברה. בשעתו שאלתי את הרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, על שמות, איזה שם לתת. אמרתי לו, יש שמות מאוד יפים. יש גפן, יש... זה נכון לתת כאלה שמות?
אז הוא אומר, יש
את שמות האבות. אז הרב אמר... ואני שאלתי גם, האם כשקוראים לילד נגיד ישראל יהודה, אז צריך לקרוא לו בשני השמות? אז הרב אמר שאם קוראים, היום זה כל כך נפוץ, זה שניים, שלושה שמות, ברוך השם, הכל מתברך. הרב אמר שהשם הוא שני השמות. אם קוראים רק בשם אחד מתוך השניים, זה הכינוי. ואז הרב אמר שבזמן גאולה נולדים שמות חדשים. יכול להיות שבזמן הזה, אני רק, זה סברה, אני לא ראיתי את זה, ואם נוכל לבדוק את זה אשרנו, שיש, אנחנו רואים שבכל הרשימות האלה, אנחנו שואפים למלכות בית דוד. וחלק מהשמות, חלק מהשמות האלה הם שמות של גאולה. אלה שעלו בעליית זרובבל, ואחר כך עם עזרא, ונחמיה שעלה, הם רואים מול העיניים, בית המקדש השני נבנה, יש את המזבח, הם מאמינים שזאת גאולת עולמים. הילדים האלה מביאים את הכמיהה שלהם אל הגאולה הזאת. אנחנו אחר כך, אנחנו מדי פעם מוצאים, כמו את היחוס של הלוויים, בני הימן, שמתייחסים ליעקב אבינו. אבל יש פה תקופה חדשה.
יש את זה לא קראו על שם האבות, כי הם רצו כאילו להגיד שאנחנו דור גאולה, דור שלא נקרא על שם...
יכול, אני לא יודעת, אני לא ראיתי את זה במפרשים, זאת שאלה מאוד חשובה, אבל זאת סברה, שאולי הייתה פה איזושהי תקווה, תקווה גדולה. התקופה החדשה הזו זו תקופה של תקווה לבניין שלם.
יש שמות שהתקבלו ויש שמות שלא. נגיד שאול יש, אבל את שם אבא שלו אף אחד לא קורא. כאילו, מה מביא את האנשים? מה עשה את העניין?
זאת שאלה.
גם בגמרא, כל תראים והמוראים, זה לא אברהם יצחק ויעקב. כל מיני רב זה, כאילו, כל מיני רב שמות, אבל לא...
נכון, אני באמת שמעתי, נגיד הרב אבינר, שליטה אומר שבני תימן הם שמרו על שמות שיש להם משמעות, לא הקשר של האישיות לשם. למשל ישמעאל, למשל, למה? כי המשמעות של השם זה ישמע, שהשם ישמע. אז יש כל גלות כזאת, היא לקחה איתה משהו להביע בשמות. אבל זאת עבודה לדוקטורט יהודי, להבין וללמוד את השמות של ימינו, את השמות שעוד יהיו, עוד יהיו עוד שמות, עוד יותר נפלאים. אם היום קוראים לילדה מלכות, זה ברור, יש המון מלכויות. אמונה, מי קרא פעם אמונה? יש שם אמונה. יש ענבה, על מידות, שמות של מידות, זה משהו אדיר.
טוהר.
איזה כמיהת לב יש לנו, איזה עם מופלא אנחנו.
שמעתי שם חדש, יהודיה.
יהודיה, ברוך השם. כשלפעמים שואלים אדם, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? אז מה אומרת השאלה הזאת? אתה ניכר על פי המקצוע שלך, זאת הזהות שלך. אבל אם אדם אומר, אני רוצה להיות יהודי טוב, זה הכל. זה לא מובחן על ידי שום מעשה. אז אני רוצה להיות נאמן לזהות שלי, יהודי טוב. אז הנה שמענו שיש יהודיה כבר, ברוך השם. יש לנו נחל יהודיה.
כן, אבל
ירוק בדין ויחמידה,
זה
בערבית.
כן, אז כאילו לא צריך להפליט לך שאנשים קוראים היום שמות בערבית, כי גם פה עושים שמות. מותר לעשות את זה.
בקיצור, אלה שמות של גאולה, ובעזרת השם שהילדים שלנו יבחרו בעוד ועוד טוב, והכל מתברך מכוח האבות והאימהות, וזה בסדר, אנחנו בכיוון הטוב.
אני פשוט מבקשת את הכיוון, ונשמח שתוכלו, ולעילוי נשמע שמחה בת מרים.
אז השיעור הזה הוא לעילוי נשמת שמחה בת מרים מלאה שלום. מי הייתה?
גם נפטרה בשבת שירה.
וואי וואי וואי, שבעזרת השם יהיה לי עילוי נשמתה, ושתמשיך להיות מליצת יושר עלייך, על המשפחה ועל כל עם ישראל. טוב, אם ככה אנחנו ממשיכים, פסוק ג' בפרק ת', ובירושלים ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימין ומן בני אפרים ומן בני אפרים ומנשה. מה שקורה זה באמת, מי נשאר לנו מהשבטים בגלות האחרונה של נבוכדנצר מלך בבל? נשארו בעצם מרוכזים באזור של ירושלים ובנימין, יהודה ובנימין. אבל מסתבר שכנראה פילו ועלו ולארץ ישראל, ברחו מהגלות שאליה הגלה סנחריב מלך אשור, גם מבני אפרים ומנשה. לא הרבה, אבל הם נמצאים בתוך החבורה הזאת של השבטים, שהם בעזרת השם הם בעצם יגלו באחרונה עם חורבן בית שני. פסוק יוד, ומן הכהנים ידעיה ויוירי ויחין ועזריה בן חלקיה. אנחנו עכשיו חוזרים לייחס את הכהנים כדי להבין מה המקום שלהם בבניין הבית. ואחיהם, פסוק י"ג, ואחיהם ראשים לבית אבותם 1760 גיבורי חיל, מלאכת עבודת בית האלוקים. הם עובדים את עבודת הקורבנות, הכהנים. ומה עושים? הם עובדים גם בלשכות, הם מכינים למשל את הקטורת, הם מכינים את לחם הפנים, הכהנים. מה עושים הלוויים? הלוויים עוזרים. אנחנו כבר שמענו ותכף נראה, יש להם שני תפקידים משמעותיים. הם גם משוררים והם גם שוערים. אבל הם לא רק משוררים ושוערים, הם גם עוזרים ומסייעים לכהנים. בואו נראה במה. פסוק י"ד, ומן הלוויים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה בן מן בני מררי. ופסוק ט"ו, אנחנו מוצאים את בן אסף. אסף הוא כבר משורר, נכון? הוא מהילדים מהצאצאים של קורח. ופסוק י"ז, והשוערים, מהשוערים שלום ועקוב ותלמון ואחימן ואחיהם שלום הראש ועד הנה בשער המלך מזרחה, הם השוערים למחנות בני לוי. זאת אומרת, הם נמצאים בשערים השונים, בשער המלך מזרחה. ואחר כך אנחנו רואים בפסוק י"ט, ושלום בן קורא לבית אביו הכורחים על מלאכת העבודה, שומרי הסיפים לאוהל, ואבותיהם על מחנה השם שומרי המבוא. זאת אומרת, מבני קורח. הם גם לוויים, הם לא קיבלו את הכהונה, הם הלוויים. ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם. ונעבור לפסוק כ"ב, התייחסם הם הישא דוד ושמואל הרואה באמונתם. עכשיו אנחנו רואים פה מקור לישיבה משותפת של דוד ושמואל. הם יושבים והם בונים את התבנית האדריכלית של בית המקדש, שם בניות שברמה, והם מתכננים, כמו שאנחנו הבנו, לא רק את התבנית האדריכלית אלא גם את השירים ואת המנגינות, את השירים ואת המנגינות שישירו, וגם את המשמרות. יש לנו משמרות כהונה ומשמרות לוויה. הם באים פעם בשבוע, פעם בכל חצי שנה לשבוע לעבוד את המשמרת של בית השם. פסוק כ"ד, לארבע רוחות יהיו השוערים מזרח ימה צפונה ונגבה. יהיו שערים בארבעה הכיוונים של בית המקדש. ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה. זאת אומרת, בשנה הם חצי חודש נמצאים בבית המקדש. הלוויים מתחלקים שבוע, שבוע, במחצית השנייה. פסוק חפזיין, והם על המפתח ולבוקר לבוקר, הם דואגים לפתוח ולסגור את השערים, לנעול את השערים, ומהם על כלי העבודה, כי במספר יביאום ובמספר יוציאום. הם מביאים את הכלים שצריך איתם להקריב את הקורבנות. הם מכניסים את הכלים. הם לא עובדים בכלים האלה, אבל הם עוזרים להוציא ולהכניס אותם. פסוק חפתת, ומהם אמונים על הכלים ועל כל כלי הקודש ועל הסולת והיין והשמש והשמן והלבונה והבשמים. הם אמונים על הכלים ועל המרקחת, על מה מכינים כדי לעבוד את השם בבית המקדש, כמו הבשמים, היין, השמן, הלבונה. עכשיו, אבל מי רוקח את המרקחת הזאת? הכהנים. פסוק למן, ומבני הכהנים רוקחי המרקחת לבשמים. ומתיתיה מן הלוויים הוא הבכור לשלום הכורחי באמונה על מעשי החביתים.
מכאן לומדים
שוכלים החביתה
בבוקר.
באמת, מה זה היה? חביתים זה היה סוג של מנחה, אני חושבת. מנחה מן הצומח, מנחת חביתים.
אה, לא
מסולת.
מסולת, מסולת. תודה רבה. גם קוסקוס מסולות. כן, כן, אתם רואים? המאכלים הטובים האלה הם מקרינים על כל השנים הארוכות של התרבויות מאכלים שלנו, ברוך השם. מי שהכין את המרקחת זה היה הכהנים, מי שעזר להביא את הכלים זה היה הלוויים. ומן בני כהתי מנחם על לחם המערכת להכין שבת שבת לחם הפנים. למד ג' ואלה המשוררים ראשי אבות הלוויים בלשכות פטורים קיומם בלילה עליהם במלאכה, חוץ מאשר לשורר. המשוררים הם לא עושים שום דבר אחר. הלוויים האחרים שהם לא משוררים, שלום, שלום, חווה, הם רק עסוקים בשיר. עכשיו אנחנו מוצאים את בפסוק למדת את שאול. ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אשבעל. יש לנו פה איזושהי את המפגש עם שאול, ואנחנו תכף שאול מבנימין, כן, כי אנחנו רוצים להגיע ובגבעון, ובגבעון ישבו אבי גבעון. ופה אנחנו מוצאים בתוך הייחוס הזה, מאוד חשוב לנו להבין סוגיה. אני, אין לי שעון, אבל אני אסתכל רגע. יש עוד, ברוך השם, 10 דקות. יש סוגיה שהיא סוגיה כאובה, אבל היא חלק מאיתנו. איזה עם צדיק אנחנו שומר אמונים. בגבעון מי גר? חוץ מאשר בני בנימין, יושבים שם גם גבעונים. מי היו הגבעונים? הם לא היו מעם ישראל. כיוון שהם לא אמרו אמת, והם התחזו להיות מארץ רחוקה כדי שיהושע לא יחריט אותם, אז יהושע הוא לא ממית אותם, אלא הוא הופך אותם לשואבי מים ולקורתי עצים, חוטבי עצים. והם מלווים בעצם את המשכנות, הם עוזרים לעבודת בית השם. מה שקורה כששאול המלך הוא ממית את 85 כהני השם בנוב, הוא לא רק ממית אותם, אומרים המפרשים שהוא ממית גם מבני הגבעונים שעבדו שם, ונהרגו 7 מבני הגבעונים, והוא חשד בהם שהם עשו יד אחת עם כהני נוב נגדו. יחד עם דוד המלך. בינתיים עוד אין פיראון לזה שהגבעונים נהרגים גם. יש אומרים שגם כשחרבה נובר הכהנים, הם נותרו חסרי פרנסה וחלקם מתו ברעב.
הם היו יהודים?
הם לא היו יהודים, לא היו יהודים. עכשיו, כששאול המלך נהרג, תכף אנחנו נמצא את זה, בפרק הזה שלנו, כששאול המלך נהרג ועולה דוד, יש זמן ששלוש שנים יש בצורת, לא יורד גשם. ודוד המלך שואל בהשם, על מה? על מה עם ישראל בכזה, זאת מציאות של, של רעב ושל צמא. ומתברך שהוא צריך לפייס את בני גבעון. על מה ולמה? כי יהושע נשבע להם. יהושע נשבע להם. אני היום ליבי כל כך נחמס כשלמדתי את זה עם בעלי. גויים, יהושע נשבע להם. ואז מה שקרה, יהושע היה יהודי מבני אפרים, הוא היה הכניס אותנו לארץ. ואז הם אומרים, אנחנו נתפייס בזה שתיתן לנו שבעה מבני שאול להרוג אותם.
אוי, למה?
ואז דוד בוחר שבעה מבני שאול, ומחיה את הבן של יונתן, כי הוא הבטיח ליונתן שהיה אחיה שלו, שהוא לא יפגע במשפחה שלו, ובאמת השבעה האלה נהרגים. זה מצמרר. אנחנו עכשיו ומבינים מה זה המשמעות של מנהיג בישראל להגיד מה שהוא אומר, זה צריך להיות אמת. אנחנו מבינים איזה דרך יש לנו לעבור פה גם בפוליט ישראלית. כמה אנחנו, אפילו שהם רימו.
יש גם שבועה בשם השם. זה שני דברים שונים. הלוואי שהמנהיגים כאן נישאות של השם.
והלוואי והמנהגים שלנו יבינו איזה משמעות יש להבטחה. כמה הבטחות אנחנו שומעים שמבטיחים, ואחר כך אומרים לנו דברים שרואים מפה לא רואים משם. וכמה צריך להיות הגונים.
לא רק לגויים עוד.
וזה עוד לגויים. וזה עוד לגויים. עכשיו אנחנו נסיים שאנחנו מוצאים פה פרשה שהיא נראית חסרה, לגמרי חסרה. פרק יוד. ופלישתים נלחמו בישראל, וינס איש ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר גלבוע. והדבקו פלישתים אחרי שאול ואחרי בניו, ויעקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה על שאול, וימצאו המורים בקשת, ויחל מן המורים, היורים. הוא נחלה, ויומר שאול אל נושא חיליו, שלוף חרבך ודוקרי ניבה, פן יבואו הערלים האלה ויתעללו בי ולא אבה נושא חיליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב ויפול עליה. ויר נושא חיליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על החרב וימות. וימות שאול ושלושת בניו וכל ביתו יחדיו מתו. ויראו כל איש אשר בעמק, כי נסו וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו הריהם וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. ואם ממחורת ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע. והפשיטוהו, ויסו את ראשו ואת קהילה, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר את הצבאים ואת העם. וישימו את כליו בית אלוהם ואת גולגלתו תקור בית דגון. וישמעו כי כל יבש גלעד את כל אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל ויסו את גופת שאול ואת גופות בניו. ויביאו מיבשה ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש. ויצומו שבעת ימים. וימות שאול במעולו אשר מעל בהשם אל דבר השם אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש. ולא דרש בהשם וימיתהו ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. מה חסר מן הכתוב?
מה
קודש?
מלך.
כל הנושא
שאולי.
בעצם
שאולי,
אבל
איבד
את עצמו
לגמרי.
כן.
כן.
כן. הוא נפל על החרב, הוא כן. לא
סוגיה, סוגיה. חסר לנו כל תולדות, כל הפרקים של שמואל א' על שאול המלך. אנחנו פוגשים על המלאכה, על המלחמות, על היותו, על איזה מלך הוא היה, על מה הוא עשה ומה הוא קשל ומה... חסר, אנחנו מוצאים רק את השלב המסיים, את המיטה שלו. מפני שמה שחשוב לעזרא הסופר זה להביא אותנו מהמלך הראשון אל מלך מבית דוד. ועכשיו יש גם שינוי בגרסאות. כל מקור מוסיף לנו משהו שהמקור הקודם החסיר מאיתנו. נראה ש ויסו את ראשו ואת כליו. מה שנאמר כאן בספר שמואל א', נאמר שהם הם תוקעים הפלישתים את הגופות, לא את הראש. ואנחנו רואים שהם שולחים לבשר את הצבאים ואת העם, וישימו את כליו בית אלוהים ואת גולגלתו תקעו בית דגון. זה מאוד מזכיר לנו משהו. כשארון בית השם נלקח והוא יושב ומסיימים אותו בבית דגון, לבוקר הם רואים שבית דגון נפל בראשו שבור למרשותי הארון. כאן אנחנו רואים ששאול המלך, אומרים המפרשים, היה משהו של חיסרון. הוא לא דואג להעלות את ארון בית השם כל השנים האלה שהוא נמצא בבית עובד הגיטי בקריית יערים לירושלים. ארון בית השם נמצא ומחכה עד מתי? עד שדוד המלך יעלה אותו לירושלים. דבר נוסף, ולכן הפעם יש פה איזושהי המעטה, איזשהו חיסרון בזה שעכשיו מול הראש של שאול, בעצם הוא מול בית דגון. אנחנו צריכים להיות צמאים וכמהים לבניין המקדש, לבניין ירושלים. וישמעו כל יבש גלעד את כל אשר עשו פלישתים לשאול. אנחנו עוד פעם רואים את הערבות הזאת היפה. אנשי יבש גלעד הם בני מנשה, הם מחותנים, הם קשורים, הם עושים מעשה של מסירות נפש לחלץ בין זה עם הגופה, בין אם זה את הראש, כדי להביא אותם לקבר, לקבר ישראל.
לי קוראים מירה מנשה.
אשרייך, אשרייך. וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם על דבר השם אשר לא שאל, וגם לשאול באוב לדרוש. אנחנו יודעים שהיו כמה חטאים לשאול המלך. החטא הראשון בגלגל, הוא הקריב את הקורבנות לפני שהגיע שמואל. החטא השני שלו היה עם הגג, הוא לא הכרית את בני המלך. החטא השלישי שלו היה שהוא שאל באוב. אבל אומרים חז"ל שכשהוא שאל באוב, מה אומר לו שמואל? שמואל אומר, אתה ובניך מחר איתי. ריבונו של עולם רואה את המסירות נפש של שאול שלא להמס את לב עם ישראל. הוא יוצא למלחמה על דעת כן שהוא לא יחזור. ועל כן, על כיוון שהוא כל כך רצה לחזק את לבבותיהם של עם ישראל, יש לו חלק עם שמואל, יש לו חלק בגן עדן. זה, כן,
שושי. אני מעדת כאן סגירת מעגל, כי הכתוב כאן בכוונה מסגיר רק את בעלת האות, בגלל ששאול הפסיד, הגמרא אומרת, שאול באחד ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו, כי שאול בעצם, בזה שהוא לא קיים את דבר השם, אומר לו, שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. הוא אומר, העם אמר לי שלוש פעמים, רק בפעם השלישית הוא מבין שהוא לא... אז היה כאן איזשהו עניין שהוא חשש, שהוא נגרר קצת אחרי העם, והמלך מפלס לו דרך, המלך אמור להניג את העם. אז דווקא כאן יש איזושהי סגירת מעגל, בזה ששאול מסר שור על העם כדי שלא יפחיד. לכן הוא זוכה, חז"ל זה לא אני, חז"ל אומרים, לכן הוא זוכה, ששמואל אומר לו, מחר אתם...
איזה גודל, תודה רבה.
כדי לסגור, כאילו יש כאן... גדלות, יש הבדל בין התיאור של התנ"ך לתיאור של חז"ל אצל שאול. ואצל חז"ל זה צדיק מדהים. כאילו, אתה רואה כאן את הגדלות העצומה שלו.
משיך השם.
וכן.
בן שנה שאול במולכו.
והוא היה בנימין, השבט הכי קטן, שעבר את פילגש בגבעה וכל מיני. אז לוקח זמן לבנות כנראה את המלכות. למרות שאני רועדת כשאני אומרת לך, יש סיפור על רבי נחמן. שלמדו בבית מדרש של שאול, מתחיל לבנות את החטאים שלו, והוא סבל שלושה לילות נסיעותים. אמר לו, אנחנו מכירות את הסיפורים מנשה, אבל גם על שאול יש את זה.
ממש.
אנחנו לא באותה ליגה שאתה בא ומדבר ככה.
כל כך חשוב מה שאת אמרת, שושי. היה איזה, פעם שאלתי את הרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, אלישע בן אבויה. איך אפשר להבין? איך אפשר להבין? ואז הרב היה מאוד חד, הרב צוקרמן, אמר לי, על מי את מדברת? כשהוא נפטר היה עמוד של השן מעל הקבר שלו. פתאום, על מי אנחנו מדברים? להבין על גדולי עולם. עכשיו אנחנו מסיימים, שעכשיו אנחנו בעצם פותחים את הפרק, שאנחנו הגענו למלכות עולם, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. כאן אנחנו ממשיכים הלאה במסלול של בניין מלכות דוד. אז תודה רבה וברוך השם.
תודה
רבה. בכל טוב.
אגב,
בנת,
זה אחד הדברים של הפציעות אומר עליהם, לדיאבת שהוא מתחילה. זה נראה כאילו בדיאבת, העם לא מוכן, דוד עוד לא הגיע בתחילה, וזה מתחילה בעצם. ששאול זה לא...
אני גם שאלתי בשעתו את הרב אביניר שליטה, שאלתי אבל מה קורה נגיד אם שאול היה הולך בדרכי השם, הלא המלכות הובטחה ליהודה, למלך שיקום מיהודה. אז הרב אמר, אז הוא היה משנה למלך, יכול היה ללוות. זה מאוד לא קל שאדם צריך לרדת ממעמדו כדי לתת למישהו אחר את הכיסא למלוך.
אבל הבן שלו עשה את זה, יונתן.
יונתן עשה את זה.
אז יש לו משהו.
ובאמת בעניין של יונתן, מתברר מהפסוקים שכאן, לא דיברנו על זה כי יש לנו דקה?
לא,
כבר נגמר? נגמר. נדבר בעזרת השם על יונתן, אז על הבנים של יונתן. סליחה. שלום, שלום. תודה לכן וברוך השם.